כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
רציתי לבדוק אם יכול להיות יזם שלא דופק את העולם, אז התחלתי לייצר קונדומים. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. חברה גרמנית קטנה שמייצרת אמצעי מניעה וטמפונים רוצה להמציא את עולם העסקים מחדש. היא לא שואפת לגדול ולמכור יותר, לא רוצה להרוויח מלא ובטח לא לעשות אקזיט. היא מאפשרת לעובדים לקבוע לעצמם את השכר וחופרת ברעיון שמנהלים ובוסים. ובעיקר, מסביר המייסד, היא רוצה להוכיח שקפיטליזם יכול לעבוד גם בלי ניצול של בני אדם והרס כדור הארץ. במשך 15 שנה, וולדמר זיילר היה יזם הייטק כושל סדרתי, כהגדרתו. הוא בן 38, ומאז גיל 19 הקים 7 חברות טכנולוגיה, מונע בידי החלום לבנות חד קרן, לעשות אקזיט ולהפוך למיליארדר. כולן, אלה שהציעו שירותים דיגיטליים, זו שסיפקה אינטרנט מהיר, ההיא שפיתחה אפליקציה למציאת עבודה, ממש כולן נכשלו. לא אוהבים לדבר על זה, אבל רוב הסטארט-אפים בסופו של דבר נכשלים. הוא אומר בראיון למוסף כלכליסט מביתו בברלין, בתעשיית ההייטק אצלנו בגרמניה לא נהוג להחצין כישלון, או אפילו לדבר על זה בתוך הענף. בארצות הברית זה נהפך למקובל יותר. אחרי כל הכישלונות, הוא החליט שהבעיה היא בחלום. שבעצם הוא צריך להקים סטארט-אפ שלא ימחר לעולם, שלא יכוון לאקזיט, שלא רוצה להיות יוניקורן. אז הוא קרא לו דווקא איינהורן. איינהורן, שזיילר ופיליפ זייפר הקימו ב-2015, מוכרת אמצעי מניעה ומוצרים של היגיינה נשית ב-6 מיליון יורו בשנה, רשמה בשנה שעברה רווח נקי של 0.5 מיליון יורו, וגם מייצרת מודל כלכלי שמבקש להיות מהפכני. זיילר אפילו כתב על זה ספר, עם הסופרת קטרינה הופטמן שיבוטרו, Unfuck the Economy, שיצא לפני כחודשיים, ומבקש להסביר גם לאחרים איך להקים חברה שלא מנצלת, לא את העובדים, לא את הצרכנים, ולא את כדור הארץ. ההחלטה הראשונה שהובילה אותי להקים את החברה עם השותף שלי, הייתה כשאמרנו לעצמנו שאנחנו לא מעוניינים להיות עשירים, שאנחנו לא רוצים לעבוד בשביל אקזיט ולא לחפש משקיעים. היו לנו סטארט-אפים לפני, כך שאנחנו יודעים איך עסקים בנויים. רצינו לאתגר את עצמנו ולבדוק אם יזם יכול להיות אדם מוסרי ולא לדפוק את העולם. לא ידענו אם זה אפשרי. כל מה שלמדתי באוניברסיטה, יש לו תואר בעסקים בינלאומיים, וכל הידע שהיה לנו הוא שמרגע שאתה יזם, אתה בעצם דופק את העולם. זה חלק מהנהלים, זה חלק מהביזנס, אז אין ברירה, צריך להשלים עם זה. וכשלא רצינו להשלים עם זה, המוצר לא היה ממש חשוב לנו. העיקר הכוונה. ובכל זאת, צריך מוצר, הם שברו קצת את הראש, עד שנמצא המוצר הראשון. דווקא קונדומים? זה מה שאימא שלי שאלה אותי. אחרי כל הסטארט-אפים, למה קונדומים? באותה תקופה, השותף שלי קנה הרבה קונדומים כי הוא היה מאורס. אז הוא הציע קונדומים, ואמרתי שמדובר ברעיון מחורבן. למה לכל הרוחות שנמכור קונדומים? אבל כשניתחנו את זה מול רעיונות אחרים, ראינו שמדובר במוצר טוב, כי הוא לא מסובך. אם אתה רוצה להוכיח שהמוצר שאתה מייצר לא דופק את העולם, הוא צריך להיות פשוט. מדובר בסך הכל בגומי טבעי, ואפשר לעקוב במדויק אחרי חומרי הגלם, לראות מאיפה הם מגיעים. נוסף על כך, בשוק הזה אין הרבה מתחרים, רק חברות ותיקות. לא כמו בסצנה של הסטארט-אפים, שם בכל תחום יש תחרות קשה. חברה בלי בעלים לא מחפשת רווחים. בהתחלה רק זיילר וזייפר התלהבו. אפילו היצרן שמצאו התנגד לכל העניין. טסנו למלזיה ופגשנו קול גיי ממוצא גרמני, קלאוס ריכטר, שנחשב אגדה בתחומו. אבא שלו היה יצרן קונדומים בגרמניה, אבל קלאוס לא היה מרוצה מהתעשייה שם והחליט לייצר קונדומים אחרת, בשיטה הישנה של סבא שלו, טבילה של מבחנות זכוכית בלייטקס. רצינו שהוא יצטרף אלינו, והוא אמר לנו, אוקיי גייז, אנסה את זה איתכם, אף שאני חושב שאתם טיפשים ושאין לכם סיכוי להצליח. העסק יצא לדרך. ומייסדי איינהורן אמנם הלכו על יצור במדינה שמזוהה עם שכר זול במיוחד, אבל התעקשו להעסיק את קלאוס בעובדי המפעל שלו בתנאים טובים מהמקובל. כך הם עושים גם עם הפועלים בטנזניה שמייצרים טמפונים, פדים וגביוניות לווסת, ומקפידים על כך גם עם 21 עובדי החברה שיושבים בברלין. במקביל כאמור, הוא שם דגש על יחס הוגן גם לספקים ולחדור הארץ עצמו. כך, הקונדומים מיוצרים מגומי טבעי, שנקנה מקואופרטיבים חקלאיים בתאילנד, המקפידים על גידולים אורגניים, כזו היא גם הכותנה המשמשת לייצור פדים וטמפונים. זה עולה יותר, אבל זה מאפשר לאיינהורן לא לשתף פעולה עם חברות גדולות שמתמקדות בגידול גומי בהיקפים אדירים, שפוגעים קשות במאזן האקולוגי בבתי הגידול הטבעיים. המוצרים שלה גם טבעוניים. ברוב בייצור, רוב הקונדומים עושים ניסויים בבעלי חיים ואף משתמשים בקזאין, חומר המופק מחלב פרות ומשמש לריכוך הגומי, אלה של איינהורן נקיים מכל זה, עם חלופה טבעית. אפילו האריזות עשויות מנייר ממוחזר. הצרכנים כמובן משלמים על זה יותר. חבילה של 7 קונדומים של איינהורן עולה 6 יורו, בעוד 16 קונדומים של דורקס עולים 9 יורו. זיילר מסביר שהמחיר נועד להבטיח תשלום נאות לחקלאים ולפועלי הייצור. אני חושב שהמוצר שלי מתומחר נכון. הוא מגלם גם את המחיר על הפלסטיק שאנחנו מייצרים, בדמות תרומה לעמותה שמנקה את החופים במלזיה מפלסטיק, וגם את מחיר הזיהום שמייצר את התובלה בתרומה לשתילת עצים. המחירים הנמוכים של מוצרים אחרים לא מגלמים את הנזק שהם גורמים לסביבה. מדובר בשוד והונאה של הצרכן. זו ליבת האידיאולוגיה שלהם. כשאנחנו רוצים לגדול או לצמוח, אנחנו למעשה דופקים את הכוכב שלנו והרבה אנשים בדרך. ההתעשרות תמיד באה על חשבון מישהו אחר, אומר זיילר. ההיגיון הזה הוא שמניע גם את מבנה החברה. אין לנו משקיעים או בעלי מניות, וכשאין משקיעים שכל הזמן דוחפים להרוויח, יש מספיק כסף לשלם לספקים וגם לכל העובדים. אין משקיעים, אין בעלי מניות, אז אתם הבעלים של החברה. לא, החברה היא בבעלות עצמה. השותף שלי ואני מכרנו את החברה לעצמה, ואנחנו נלחמים על כך שהרשויות בגרמניה יכירו בזה חוקית. זה לא פשוט לעשות את זה כאן. איך חברה יכולה להיות בבעלות עצמה? מסרנו 99% מהחברה לנאמנות של עורך דין, ובנאמנות כתבנו שהחברה בשום פנים ואופן לא תימחר ולא תחלק דיבידנדים. החברה תשלט רק בידי האנשים שיש להם חוזה העסקה בה, שמועסקים בחברה. אז העובדים שולטים בחברה, אבל הם לא רוצים להגדיל רווחים? לא. החברה לא שואפת לגדול או להגדיל את הרווחים, כי כאמור זה תמיד על חשבון מישהו אחר. כולם התמקדו בשנים האחרונות בתפיסת עולם כמו של מילטון פרידמן, שלפיה עשיית כסף לבעלי המניות היא הערך היחידי שצריך להיות לחברה. הממשלות סייעו לזה. רונלד רייגן ומרגרט תאצ'ר כמובן היו הנציגים המובהקים של התפיסה הזו. הם אמרו, השוק יאזן את עצמו, אל לנו להתערב. זה היה נראה כמו רעיון טוב, אבל זה רעיון מחורבן, כי הצמיחה הובילה למעשה להשמדת הכוכב שלנו. הרעיון שלפיו אנשים שואפים להרוויח כל הזמן עוד ועוד ועוד, גרם לנו להרוג את עצמנו, כי ההוגה היא לא אינסופית. הרעיון שחברה תמיד צריכה לגדול הוא הרסני. איך מנהלים עסק בלי מנהלים? תכף נתמקד בהרסנות הזאת, אבל שווה להתעכב עוד על אופן הניהול וההעסקה של איינהורן. כל עובד בחברה נקרא יוניקורן. ובהתחלה חילקנו משכורות לפי הצרכים של כל עובד. כל אחד בחר את המשכורת שלו, כי ידענו שאין הרבה כסף ורצינו שלכולם יהיה מספיק כדי לחיות. כשנהפכנו לחברה רווחית, אנשים אמרו שהם לא מרגישים בנוח עם המצב שבו כל אחד קובע את המשכורת שלו, אז החלטנו שככל שלעובד יש יותר ניסיון, כך הוא ירוויח יותר. אבל הרגשנו שגם זה לא מספיק חדש או הוגן. עכשיו אנחנו בונים מערכת שבה השכר הבסיסי הוא על פי הניסיון, ומעבר לכך, כל עובד יקבל מה שהוא צריך כדי להרוויח. אם יש לו ילדים, אם הוא תומך בהורים מבוגרים, אפילו אם הוא טבעוני, כי בגרמניה אוכל טבעוני עולה יותר. זו המגמה. מה זה אומר במספרים? השכר הכי נמוך אצלנו הוא 2,400 יורו לחודש. לשם השוואה, השכר הממוצע בגרמניה הוא 2,000 יורו. כל עובד שיש לו ילד מקבל עוד 400 יורו נקי למשכורת, אם יש לו 2 ילדים הוא מקבל 600. החלטנו לעשות את זה כי הרוב אצלנו הוא נשים. ובגרמניה הרבה נשים לא חוזרות לעבודה אחרי חופשת הלידה, רצינו לתמרץ אותן לעבוד. ואיך מנהלים חברה כשכל העובדים הם הבעלים? איך מחליטים במה להשקיע, מה לפתח, לאן הולך הכסף? בהחלטות דמוקרטיות. אין אצלנו היררכיות, אין אצלנו בוסים בחברה. איך חברה עובדת בלי היררכיה ובוסים? מה, אתם עורכים הצבעה על כל החלטה? קשה לך להבין את זה כי אתה רגיל לקבל הוראות. אתה חי בתוך חברה שלא אפשרה לך מעולם משהו אחר. לכן אתה סקפטי, ולא רק אתה. גם בגרמניה הקונספט שלנו נחשב אוטופי מאוד. רוב האנשים מביעים את אותם ספקות כמוך, שואלים, ואין עובדים שמתבטלים? שהם מנצלים אחרים? זה הכל קשור לבעלות. אם אתה עובד בחברה גרידית, או בחברה שאתה יודע שהיא משמידה את העולם, לא אכפת לך ולא תתעניין במה שהיא עושה או תחשוב בעצמך. אבל בחברה שלנו כולם יזמים, ולכל אחד יש עניין של תחרות, לעבוד, לדאוג שהעסק יצליח כדי שיוכל להתפרנס ממנו. כולם חושבים כמו יזמי הייטק. במשך שנים לימדו אותנו לא לחשוב כי יש לנו בוסים שחושבים עבורנו. וזה אחרת כשאין בוסים וכולם הבעלים של החברה. כשאתה עובד כך אתה חושב, יש לי הג'וב הכי טוב בעולם, ואם אגרום לזה שהחברה תהרס, אני אפסיד את הג'וב הכי טוב בעולם, ואפגע גם בבני משפחתי. ובכל זאת, עסק צריך לנהל. כשאני אומר שאין בוסים, זה לא אומר שאין מנהיגות. וזה תפקיד שכל הזמן משתנה, הוא תלוי בפרויקט. כך למשל קרה בקו המוצרים השני שפיתחה החברה, של מוצרי היגיינה נשית אקולוגיים. זה לא היה הגיוני שבחברה כמו שלנו, שני גברים לבנים, השותף שלי ואני, יחשבו שהם יודעים הכל ויחליטו בשביל כולם. זה לא בא בחשבון. אז הליין להיגיינה נשית לא הגיע מאיתנו, כי אין לנו מחזור, זה היה פיתוח של הנשים בחברה. וזה באמת טיפשי שהחברה תנוהל בידי גברים ולא בידי נשים, שהן 50% מהאוכלוסייה וצורכות מוצרי היגיינה נשית. איך זה קרה? הן אמרו שיש להן בעיה עם הדרך שבה החברות הגדולות ניגשות לווסת. כאילו מדובר במשהו רע, בבעיה. החברות הגדולות נשלטות בידי גברים, לכן בפרסומות למוצרים כאלה אף פעם לא מראים דם, אלא נוזל כחול. הדם הוא עניין מגעיל לגברים, אבל נורמלי לנשים. הנשים בחברה שלנו אמרו שזה לא מקובל עליהן, והן רוצות לפתח מוצר נשי. אמרנו שאנחנו לא מעוניינים בצמיחה, והחברה מרוויחה מספיק טוב, לא מחפשים עוד כסף, אבל אם הן רוצות שיעשו. אז הן פיתחו את המוצר, והוא הכפיל את ההכנסות של החברה ויותר. כיום רוב ההכנסות של החברה הן מהטמפונים ולא מהקונדומים, ואנחנו המייסדים כבר לא קשורים לזה. מגוון המקצועות בחברה גדל. אנשי כספים ומעצבים, מומחי סביבה ואורזים, והשיווק הוא לא ליבת העניין, להבדיל מחברות רבות כיום. למעשה, אין לחברה כלל הוצאות על פרסום. רוב התקציב של רוב הסטארט-אפים מבוזבז על פרסום, אבל כיוון שלא היה לנו תקציב, ניצלנו את הרשתות החברתיות. אני מודע לבעייתיות שיש היום לרשתות החברתיות, אבל עדיין אפשר להשתמש בהן ככלי דמוקרטי. סיפרנו שם את הסיפור של המסע שלנו באופן שקוף, דיברנו על ההתלבטויות שלנו בדרך הכי פתוחה. בדרך כלל עסקים אינם שקופים כל כך. הם לא מספרים לעולם על כל מהלך שלהם או כישלון שלהם, וכמה הם מרוויחים בעצם. אנחנו דיברנו על הכל. מי אמר שאי אפשר לדבר על עסקים ואסטרטגיות באופן פתוח ושקוף? גם כל אחד מהעובדים שלנו מדווח לכל העולם בכל יום מה שהוא עושה בעבודה. זו לא חדירה לפרטיות? לא מגיע לעובדים לשמור על איזושהי מידה של אנונימיות? קודם כל, אין לנו עובדים. אני מתנגד לשימוש במונח הזה. כל אחד בצוות הרי נקרא יוניקורן. כל אחד הוא מנוע, הוא יזם. אז אמרתי לכל אחד מהיוניקורנים, אתם צריכים להיות פתוחים ולספר את הסיפור שלכם. אני יודע שזה לא קל לכולם לחשוף את עצמם כל הזמן, אבל אם לא נעשה את זה, נצטרך לחפש משקיעים. אנחנו אלה שמספרים את הסיפור שלנו במקום כסף. לכן יש לנו הרבה יוניקורנים שנותנים הרצאות. טד, זה לא רק זייפר ואני. כאמור, אין היררכיות. חברה יכולה לדעת כמה זה מספיק רווח. כל אחד מקבל שכר לפי צרכיו. כל אחד נדרש לדווח בפירוט על עבודתו. וכולם שווים. יש אנשים שזה מעורר בהם אסוציאציות לא נוחות, גם בזיילר. המילה קומוניזם גורמת לו לזוז בכיסאו באי נוחות. הוא מכיר את השיטה ההיא. הוא נולד בקזחסטן הקומוניסטית, וכילד היגר עם הוריו לגרמניה. אני מגיע מקזחסטן, אז אני בשום פנים ואופן לא בעד קומוניזם, אבל אני גם לא בעד קפיטליזם, הוא אומר. צריכים לחשוב על משהו חדש. קומוניזם ניסינו, זה לא עבד. גם היינו בשלב של הארדקור קפיטליזם, עכשיו אנחנו רואים שהעולם לא יכול לשרוד כך, ויש לנו זמן מוגבל להציל את כדור הארץ, לפי המדענים. המיתוס של להפוך משוטף כלים למיליונר, והנרטיב של העושר המחלחל, זה בולשיט. אלה נרטיבים של עשירים שרוצים הקלה במיסים. אנחנו חייבים להשמיד את הנרטיבים האלה. ומשבר הקורונה הוא הזדמנות עבורנו. אני לא יודע מה המצב בישראל, אבל אצלנו המצב הכלכלי נורא. זאת הזדמנות היסטורית לבנות את החברה הכלכלית אחרת ולזנוח את הדרך הישנה. בגלל זה קטרינה ואני הוצאנו את הספר. ומבחינה עסקית, אתם לא רוצים לגדול עוד? לזכור עוד עובדים, להיכנס לעוד תחומים ולעוד שווקים, למשל במדינות נוספות? לא, אנחנו לא רוצים לגדול ולהתפתח. אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות בחלון ההזדמנויות של 8-10 שנים, שבו צריך לפעול כדי שהעולם ינצל מאסון אקולוגי. כיוון שיש לנו הכנסה קבועה, אנחנו מתרכזים באיך לעזור לו. כדאי, מספיק. כבר יש לי מספיק כסף. ומה אני אגיד לבן שלי שהוא היום בן 4 עוד כמה שנים? כן, העולם עמד להיערס ולהיעלם ואני רק ניסיתי למכור יותר קונדומים? אתה יודע, אם יותר אנשים היו משתמשים בקונדומים, היו פחות בני אדם שיערסו את העולם. שמע, אני מכיר את השוק הזה היטב. זה לא יעזור, כי רוב האנושות לא אוהבת להשתמש בקונדומים. כך החברה מתמקדת במאמצים שחורגים מהגדלת המחירות. לצד התרומה לארגונים סביבתיים, היא פועלת גם להגדלת המעורבות הפוליטית. בשנה שעברה, איינהורן יזמה קמפיין שנועד לעודד את הציבור לחתום על עצומות כדי לעורר דיונים בפרלמנט. בגיוס הגדול ביותר בתולדות גרמניה של מימון המונים, היא אספה 2 מיליון יורו ותכננה אירוע ענקי באצטדיון האולימפי בברלין, בהשתתפות 70 אלף בני אדם, שיפעילו לחץ לקידום נושאים החשובים להם ובהובלה של ועדות מומחים. בגלל הקורונה, האירוע לא התקיים והומר לפעילות דיגיטלית. לצד ההיענות הציבורית, זכינו להמון ביקורת בטענה שהחברה שלנו בעצם מנסה לעשות גרינווש ולנצל את האקלים לטובתה, הוא אומר. אבל אנחנו לא עושים את זה לטובת החברה, כי אין לנו לאן לצמוח. אנחנו בסך הכל מנסים להציע דרך שלישית, שהיא לא שמאל ולא ימין. מהי הדרך השלישית? קפיטליזם קשוב. חברות שפועלות באופן קפיטליסטי, אך קשובות לסביבה. לא מנצלות עובדים, לא יוצרות פערי שכר, ובלי בעלי הון חמדניים שמטרתם היא רק להרוויח כסף. אם חברות אחרות רוצות לאמץ מודל דומה לזה שלכם, איך הן יכולות לסרטט לעצמן את הגבולות? בהתחלה הרי חברה צריכה להתאמץ כדי לצמוח, אז כמה זה מספיק? רווח, מחירות או שכר, מתי זה יותר מדי? אנחנו לא נגד כסף, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך השגנו אותו. אם כדי להשיג כסף אנחנו פוגעים בבני אדם ובסביבה, אז בעיניי זה לא נכון. אצלנו הגבולות והקריטריונים נקבעים בהחלטות דמוקרטיות, שקודם כל אנחנו חושבים על כדור הארץ, ועל האנשים שמייצרים את המוצר, ורק אחר כך על הרווחיות של החברה. זאת החשיבה הבסיסית שמובילה אותנו. ומובן שמדובר בעניין דינמי. אין חוקים קבועים. רציתי לבדוק אם יכול להיות יזם שלא דופק את העולם, אז התחלתי לייצר קונדומים. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.